שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
לפני שאנחנו מתחילים ללמוד היום, בשבוע הבא לצערי השיעור לא יתקיים, כי אני שוב אהיה בחוץ לארץ, ובשיעור הבא בעזרת השם, בעוד שבועיים. אז בפרשת השבוע אנחנו קוראים בין שאר הסוגיות הרבות על חלוקת האורץ. וידע בר השם על מוישה להם על הילד החלק אורץ ונחה לו במספר שמס לרב קרא בנחלוסי למעט תמית נחלוסי איש לפי פקודו ויתן החלטו אך בגוירל יכול לקטורת ושמס מת את הבוי שמנחלו על פי הגוירל וחלק נחלוסי בין רב למעט. ומן הפסוקים האלה למדנו על תוקף הגורל והסמכות שיש בגורלות לפי ההלכה, וכך למדנו בבו ובאסד אף חובוב עמוד בייס. רבי יוסי אומר, האחים שחלקו, האחים שבאו לחלוק בנחלו, כיוון שאור הגוירל יחד מהם קונו כולם, אחד מהם זכה בחלקו בגוירל, קונו כולם. למה? אומר רבי לוזו, כי תחילת ארץ ישראל. מה תחילה בגוירל? אף כאן בגוירל. ואנחנו לומדים על אחים שחלקו לדורות עולם, מחלוקת נחלה בארץ ישראל. אז הגמור שואלת, אבל בחלוק הזה ששור היה בקלפי ואורים ותומים, האם נאמר לדורות שצריך אורים ותומים ורק כהן גודל יכול לשאול באורים ותומים וקלפי? אומר רבשי, היינו הדקוצייתי אהדודי גמרי ומקנה אהדודי. איך קונים אחם שחולקו? והיינו, כולם נהנים מן העובדה שהם מגיעים לעמק השווה ואין ביניהם ריב ומדון, ולצערנו עליו כל כך הרבה משפחות יחות ונפלאות התרסקו לרסיסים בעקבות ויכוחים על ממונות ועל ירושות. יהי אנו הדקו צייתי אהדודי גמרי במעני, ולכן מכיוון שאחד זכה צרכו כולם. והשאלה נשארת, אז למסקנת הסוגיה, יש תוקף בגורל או אין תוקף בגורל כאשר אחים חולקים בנחלה? במה הם זוכים? אז הרמב״ם כותב, פרק בי זה לא יהודה אלף מלך השנים, הוא אחים שחולקו ויוסו ביניהם גוירו, כיוון שאולו גוירו ויחד מהם קונו כולם, וענו השנתת להם, ששמעו זה מזה לדבר, שהסכימו עליו, גם כל אחד, ומקנה לחברוי, ולא ברור בדברי הרמב״ם, האם בהיינו עושה את הקניין, או הגורל עושה את הקניין, אם אנחנו אומרים, והוא אנו, דקוצייתי הדוד לגמרי ומקנה לדוד, אז למה צריך את הגורל? לא ברור בדברי הרמב״ם היחס שיש בין הגורל למה שאומר רבשי במסקנת הסוגיה, והיא אנו, דקוצייתי הדוד לגמרי ומקנה לדוד. אבל מכל מקום, הרמב״ם כותב להלכה שיש כאן שילוב. אף על פי שזה לא דומיה, זה תחיל את החלוקת הארצות. החלוק הזה נחל ביעץ הסור היה גם גורל וגם קלפי וגם מורים ותומים, ואת אלה אין לדורות. ודור ישראל מספיק בגורל, ויהי אנו את התוצאית הדודה, הם גומרים להקנות בגורל. אז כנראה שצריך מעשה כלשהו, אבל אף על פי שאין גורל ואורים ותומים, בכל מקום ביהינו הגמרי ומקנה בגורל. ולא ברור בדברי רמב״ם, אם היו גמרי ומקנה בלי גורל, אחורה זה גם היה מועיל. אני לא רוצה היום להגיש את השיעור לעצם המושג שאנחנו מוצאים במקומות רבים בשעת. והוא הנוע גמרי ומשבדי נפשי, והיה הנוע גמרי ומקנה. בסוגיה הזו הרחתי כמה וכמה מקומות בספרים שלי. מן חסור שהפתובעת פה יש בזה הריחות, מן חסור שבחום השווי קרופה של ספר יש בזה הריחות. לפני שנים רבות יצא לאור מן חסור שהפתובעת, פונטס הקניונים, בספרים שלי תרפלתי בעריכות בכמה וכמה מקומות במה שמצינו הרבה פעמים בשעת. והוא הנוע גומר ומחנה. אז אני לא רוצה לפרס לסוגיה גדולה של והוא הנוע, אבל מה שברור בתוך דברי הרמב״ם, והיא הנועד הקוסאית ידעות הגמרי ומקנה בגוירו, ולכן כתב הרמב״ם צריך את הכל. לרשב"ם יש משנה סדורה בעניין הזה, במקור הסוגיה בדף קובו, והדברים מתבררים גם בדף קובו בין עמוד א'. והרשב"ם מפרש, הקניין חל בגורל. למה צריך בינו? בינו רק עומד במקום ובתונים. והרשב"ם לשיטות של קובו בין. אומר הרשב"ם, למה בחלוק התנ"ך ובייס צור היה צורך באורים ותונים? בעצם היה גורל. הרשב"ם מסביר שהגוירו הוא היסוד של חלוק ארץ ישראל, ואורים ותומים היה נצרח כדי שתתקרר דעתם ולא ירננו על החלוקה. אז למדנו מדברי הרשב"ם שבעצם אורים ותומים זה לא חלק מהותי של הקניין. אורים ותומים לא היו חיוניים לעצם תוקף החלוקה. התועלת שבאורים ותומים היה כשהם ראו שזה רצון השם, כפי שראו על ידי אורים ותומים, אז תתקרר דעתם, הם ימנעו מהפרי והמדון, ולא ירעננו על החלוקה ורואותם, שכך יצא גם לפי אורים ותומים, אבל עיקר קניין היה על ידי גוירו, ברשב"ם לשיטותו מפרש, בזמננו שאין אורים ותומים, והוא הנועד, גם כתוצאה הייתה דוד, לגמרי רמקנה, זה ממלא את החסר של אורים ותומים, ואנחנו סמוכים ובטוחים, מכיוון שהם מצאו דרך לשתף פעולה ולא לריב את צייט הדודה, ולכן אין חשש יבוא לרנן, אין חשש לריב ומדון, כך מפרש הרשב"ם. אחד הוא בין הראשונים, בין ראשוני בסרוית שובס מהרי ברונה. יש לו פירוש חדש בסוגיה ולדברי מהרי ברונה, מהרי ברונה, קוף חוף חס, קוף חוף טס, קוף למד. מהרי ברונה אומר שלמסורת הסוגיה לא צריך גורל, והגורל לא מועיל. מכיוון שזה לא דומיה, זה חלוק את הארץ ישראל. אז איך חולקים את הנחלה? די בכך, בהינו, גם לבמתנה הדוד. זה שיטת מהרי ברונה, אבל לא כך מפורש בדברי הרמב״ם, הרשב"ם, וכל יתר הראשונים במקום. אני חוזר לדברי הגמרא בבבא בתרא. האחים שחולקו, כיוון שאורו, הגוירו, לאיך עוד מהם, קונו כולם. כותב הרשב"ם, אם שניים הם, שני אחים ולא יותר, אז מובן. אחד זכה בחלקו בגורל, השני לא צריך להתיר גורל. מה שנשאר, כל הכל שני. אבל מה מהם שלושה אחים? עוד יותר. איך אפשר להבין? כיוון שאולו, חלקו של איך עוד מהם קונו כולם. אבל עדיין צריך לדעת איך לחלק את שאר הנכסים. יש עדיין מספר אחים, והם עדיין לא התיר גורל. אז מה פשר הדברים? כיוון שאולו הגוירו, איך עוד מהם קונו כולם. גם בשאלה הזו אנחנו מוצאים שלוש פירושים שונים בדברי הראשונים. רימי גש, אלבא ובאסה, כמו יד רמה. אלה שני ספרים מיוחדים שאין לנו עכשיו המסכתות. יד רמה יש לך, איך את הולדת במסכת בבאסה. רימי גש יש רק על בבאסה ועצרות. אז בשני הראשונים האלה יש כמה פירושים. פירוש אחד, מכיוון שהתחילו בגורל, חייבים לחלק גם את שאר הנחלה בגורל. והם לא יכולים לחפות זה על זה, נעבור לשיטה אחרת. אחד זכה בגורל, אז הגורל הזה מחייב את כולם להמשיך את החלוקה רק על ידי גורל. זה פירוש אחד. ואין הכוונה, כיוון שהלך חלקו של אחד מהם קונו כולם, כל אחד את חלקו, כי עדיין לא בררו מה הולך לכל אחד, קונו כולם לעניין הזה שגם הם חייבים להמשיך את החלוקה בשיטה של גורל. ואף אחד מהם לא יכול לחזור לו ולומר, לא, אני רוצה לנהל למשא ומתן, בואו נדבר, בואו נגיע להסכמות לו. התחילו בגוירו, הם מוכרבים כך להמשיך. פירוש נוסף שאנחנו מוצאים בדבריהם. אם החליטו, לפני שהתחילו להטיל גורלות, על סדר קדימה, קודם אך זה רובן, אחר כך לוי, אחר כך שמעון, אחר כך זבולון, אחר כך יששכר, אחר כך יהודה, אם הסכימו על סדר חלוקה, מי מטיל גורל? לפי הסדר, הסדר הזה מחייב אותם, כל עוד אף אחד לא נטל את גורלו, יכולים לחזור בו. אבל מכיוון שזכה אחד מהם בחלקו, אז הסדר מחייב את גם שאר האחים. אבל לפי הפירוש הזה, לא חייבים לחזור דווקא בגורל. אפשר להציע גם שיטות אחרות. פירוש השלישי שאנחנו מוצאים בדברי הרשב"ם, והראשונים שהזכרתי, אם אחד מהם זכה בגורל, אחיו לא יכולים לומר, לא, התחלטנו, לא אוהבים את השיטה של הגורל. בואו נחלק את הכל מחדש. לא, אותו אחד שזכה בגורל, הוא זכה בחלקו. ושערכים יכולים לתת מכאן ולאהבה מה שהם רוצים לגבי החלק שלהם. אבל החלק שאני זכיתי בגורל, נשאב ידי ואין אחרים יכולים לעזור בהם מעצם ההסכמה לחלוק בגורל ולהפקיע ממנו את החלק שהוא זכה בו בגורל. אלה שלושת הפירושים שאנחנו מוצאים בדברי ראשונים. בביאור הסוגיה בבוא ובא, סתום בו פרמטייסה, למדנו, האחים שחלקו, כיוון שזכה אחד בגורל, קנו כולם עשר. אחת השאלות הגדולות בסוגיה הזו, האם הגורל הוא קניין, או שהגורל רק מברר? הוא רק מברר מה יהיה חלקו של כל אחד, אבל הגורל זה לא קניין. במסכת קידושין פרק א' הוא בבא בבת, ואלה שתי הסוגיות הגדולות של תורת הקניונים בכל השעת, אנחנו לא מוצאים קניין של גורל, לא בקניין המטלטל, לא בקניין הקרק. האם הגורל הוא קניין או שמה? אנחנו סוגרים על הגורל רק לברור חלקו של כל אחד, אבל אחר כך כל אחד יצטרך לעשות מעשה קניין, או כסף, או שטר, או חזוקה. אלה שלושת הקניינים של קרקעות, ויש קניין אחד שמועיל, ואם בקרקע במיוחד, כלומר זה כמובן קניין סודר. בשאלה הזו כנראה נחלקו הרמב״ם והרעבד, כי הרמב״ם, במקום שציינתי, פרק בית מלך השכנים, כותב הרמב״ם, וציטטנו מקודם את לשון הרמב״ם, האחם שכל קוביות שביניהם גויר, כיוון שאלה גויר לאחד מהם קונו כולם, בנוע שנעשית להם, והרעבד כותב שדבריו אינם מחוברים, הוא לא צריך להסביר למה הם לא מחוברים, והלך המשנה מפרש, שנחלוקו הרמב״ם והרעבד. הרעבד למד והבין מתוך דברי הרמב״ם שהגורל הוא סקניין, וזה מסתימת לשונו, הוא כותב, מכיוון שזה אחד, קונו כולם, והרעבד אומר שגורל לא עוסק עניין. אז לפי פירושו של לך המשנה, וכך נחלוקו, והרעבד סבור, אנחנו סומכים על הגורל, רק לבחור חלק לכל אחד ואחד, אבל עדיין, כל אחד באותו חלק שהגורל זיקה לו, יצטרך לכנס את זה, לכנס לבית, ולממש את זכותו על ידי מעשה קניין, כך סבור הרב הדפי פרושו של הרב משנה, וזה בעצם שיטה שרוש. שוב את הראש, כלל צדק חס, סימן בי, כך תופס. אז לפי כל השיטות בתוקף הגורל, כולי על במועד שיש משמעות לגורל, שאלה מעמידת המשמעות. האם הגורל קונה, תורה מברר. באיזו מידה הראשון שזכה בגורל, באיזו מידה זה מחייב את אחרים שעדיין לא הגרילו כל אחד את חלקו. יהיה איך שיהיה, נשארת שאלה מאוד יסודית. מה תוקף הגורל? האם אנחנו סומכים על הגורל משום שיש בו מעין רוח הקודש, רוח נבואה, אנחנו עומדים את זה נחלות בסרט הכל, וכאשר התואר אומרת, הקודש ברוך הוא מתכוון, שיחלוקו את הארץ, נשבטים על ידי גורל, יש כאן גילוי דעת, יש כאן יותר מרמז שלפי התואר יש תוקף בגורל, ואנחנו סומכים על הגורל כאילו הופיע רוח הקודש בבית מדרשם, ושמה לא, הגורל הוא רק כלי, מכשיר פרקטי, טכני, כשיש מחלוקת בין צדדים, מחלוקת שאין מקום להכריע בה בסברה. שני צדדים יש להם אותו זכות, ואין זכותו של פלוני גובר על זכותו של אלמוני, ואנחנו צריכים למצוא דרך לעזור להם לחלוק, והם לא מגיעים לעמק השווה מבחינה הסכמית, אז הגורל הוא מכשיר מאוד נוח, מטילים גורל וכך נוהגים. אז האם תוקף הגורל נשען על אמונה שיש בו מעין רוח הקודש של שם הלא, הגורל הוא מכשיע מצוין כדי לאשר לשני אנשים שזכותם שווה, כאשר אין עדיפות לפלוני או לאלמוני, משום שיש המון סוגיות בשעת כאשר נשארו נכסים, ויש כמה וכמה אנשים שטובים לגבות מהנכסים מהם, תובת אישה, פעל חוב, ניזוק, יש משניות בסוגיות רבות בשעת, מי בא לפני מי? כשבעלי חוב רוצים לגבות, אז זה תלוי בתאריך של ההלוואות שלהם. כל הקודם לשיעבוד קודם לגבייה. אז בחזל יש לנו הרבה כלים ומכשירים איך אנחנו פותרים בעיות שבין אדם לחברו בענייני הממון. אבל המיוחד בגורל מדבר באנשים שיש להם בדיוק אותו זכות, ואין עדיפות לפלוני על אלמוני. אבא נפטר, נשארו נכסים, ואחים צריכים לחלוק את הנכסים, והם לא מצליחים להסכים ביניהם מלוקי עצמה. ולכן אין מקום לדון בסברה, כי בסברה כולם יש בדיוק אותו זכות. כמו שהיה בחלות הסרט לסחול על ידי ישוע בנון, באו כל הסבותים, לכל אחד יש זכות בירת לסחול, אז איך הולכים? ולכן הגורל יכול להיות שהוא לא יותר מאשר מכשיר שרירותי לגמרי, אבל מכשיר פרקטי כדי לפתור דילמה כאשר אין דרך לפתור אותה, אם לא בהסכמה. ובהיעדר הסכמה, הגורל הוא מכשיר נוח עוד כדי לפתור את הבעיות האלה. בשאלה הזו, כפי הנראה, נחלט הוא בדברי הפלסים. שיבוס ינקב, חלק גימא סימן קוף סמך בי, שיבוס ינקב היה מגדולי הפלסים אשכנזים לפני 300 שנה, רבי ינקב רייש. חלק גימא מתשוב את שיבוס ינקב סימן קוף סמך בי, והדברים הובאו בפיס חישוב את סימן קוף עין גימא, קוף עין גימא תחלוף את סמך, וסימן קוף עין גימא תחלוף את סמך, פיס חישוב מביא את שיבוס ינקב. ושם הוויכוח היה, האחים חירקו את הנכסים באופן פחות יותר שווי ערך, והיה מוסכם ביניהם. כל הוויכוח היה מי נותר ראשון, מי נותר שני, מי נותר שלישי. אז אחים ואחיות, אם יש שלום ביניהם, אם בעלי מידות הם, לא אמורים להריב, אבל לפעמים הם לא יכולים להחים. כשמוי ריחו מייסד הכניסה לבית עולמו לפני שנים, הוא פילוסופיית החיים שלו הייתה, היה אדם מתאים, דבית, ומעטים שקיר אותו, ומאמרת. הוא היה בהשקפה, תמיד היה מדבח, ואומר, אני לא רוצה שילדים שלי יריבו לבית, כל מה שהיה לו את ילדים, כל חודש כל החיים. ילדים זה היה השקפה שלו, לא רוצה. אני לא רוצה שיהיה להם על מה להרים, הוא אמר. אני סמוך בבטוח שלא יריבו, אבל אני לא רוצה אפילו שיהיה להם את הפיתוי על מה להריב, ולכן מה שהיה לחוק זה רק היה כסף שהיו בבית קצת תכשיטים, הילדים התיישבו לאחר שפטים הלוויה המספים לתוכל, שמו את הכל על השולחן, הבחור כבחורתו והקטן כקטנו, עמדו פעמיים מסביב לשולחן, כל אחד בכל משהו, וכך חצו יריב. אז כאשר אנחנו חולקים ירושה, ושיבוס ינקב מדבר על, הם הסכימו על חלקים, שאלה היה מי יש זכות ראשון על הפטור, ומי בא אחריו, ומי בא אחריו, ועל זה הפעילו גוירו. רק מי שיצא אחרון אמר שהוא מתפרט. שיבוס ינקב פוסק, אין תוקף בגורל את הכלל, אפילו בדיעבד, בדיעבד הם יכולים לתפרט בהם. כי הוא אומר, כל מה שלמדנו זה חלוקה. אין מקור אחר לתוקף הגורל, אלא חלוקת ארץ ישראל. ולכן, לא בכדי, לא במקרה. מה שכתוב בבא, שכתוב זה רק האחרים שחלקו, הם חלקו על ידי גורל. אבל כאשר הגורל לא נצטרך לעצם החלוקה, אלא לסדר את סדר הקדימה, מניין לנו שיש תוקף בגורל. הוא אומר, ולכן גם בדיעבד, כל אחד יכול לעזור בו, כי הגורל אין בו תוקף, אלא דומיה, וחלוט את אנחנו בירת לסוף, כך זה בשביל שאתם. וברור מדבריו, שמה שלמד עם החלוט הזה, לסוף, זה לא רמז בעלמה, זה לא כמו איסת אוהבת כמה שכנעים, זה גזירת הכתוב, ואין לך בו אלא חידושו. אם כן, זה לא אומר, שכל התוקף של גורל זה רק כלי פרקטי, מאוד הגיוני ושימושי. בהיעדר הסכמה ואין מקום להעדיף את פלוני על אלמוני, אז אחד הכלים הכי פרקטיים זה גוירו. ואם כן, מה זה משנה מה הסכמנו לעשות על ידי גוירו? עם קדימה, עם חלוקה, משהו שאנחנו לא. למדנו מחלוק את הנחלה, ומי זה חלוק את הנחלה? בירת ישראל, וגם בגמרא לא מתחילנו אלא בחלוקת ירושה. אז לומדים חלוקה כדי ירושה לדורות עולם מחלוק את נחלת ארץ ישראל. אבל רק דומיה בחלוק את ארץ ישראל. ורצינו לפסק באותו סיפור של היורשים שלא התחילו גוירל לקבוע את עצם החלוקה, רק את סדר הקדימה הוא כותב אין בכלל תוקף בגורל. כי אין דבריו אנחנו מוצאים בנשיא המשפט. אבל זה מחלוקת בין החזון איש לנביא משפט. אז בדין איש חיינם, כשיש לפלוני חלון, אין אלמון יכול לפתוח חלון כנגד חלונו. יש פה משהו שהוא לא פייר, שהוא לא שוויוני. בגלל שאתה פתחת הראשון, אני מנוע מלפתוח השני, אבל ככה לך. כי הראשון שפתח הוא זכה, ויש לו חזקה, והשני איננו רשאי לפתוח חלון כנגדו. הוא צריך למצוא מקום אחר בנושא שלו לפתוח חלון, לא יכול לפתוח כנגד הראשון. ומה הדין כאשר שני שכנים רוצים לפתוח חלון, ואף אחד מהם עדיין אין לו חלון. אז מה ההלכה? כל דעה למדבר? מי שישבור את הקיר באמצע הלילה והוא יהיה הראשון לתפוס את הקיר שלו, הוא זכה. מה הדין? שני שכנים. זה כנגד זה. שניהם רוצים לפתוח חלון. שניהם רוצים שבתים בבית. ושניהם מתכננים לפתוח חלון בדיוק זה מול זה. כותב הנציב, האם יש פתרון להטיל גורל? הוא אומר לו, הגורל לא מחייב. הגורל לא מחייב אלא כאשר אנחנו באים לחלוק נכס. זה מה שמצינו בבורד אסר, זה מה שמצינו בתוירס מוישה, כשבאו לחלוק את ארץ ישראל, אבל לקבוע מי מן השניים זכאי לפתוח חלון, ולמנוע מחברו לפתוח חלון שנפתח נגדו, אז זה לא מועיל עד בוירו, וחזון איש, כל הכלל נשיג. חזון איש, בובה באסר, יוד בייז, בייז, וחזון איש אומר, למה לא? וכי למה לא? כי החזון איש מתייחס לגוירו, לא כנבואה, ולא כרוח הקודש, אלא ככלי, ותמור בהלכות, כן, חזר מחפשים רמז בתוירת מיישה, אבל אחרי שיש רמז בתוירת מיישה, זה כלי לגיטימי, והכלי הזה אפשר להשתמש בו בתחומים שונים, ולאו דווקא בחלוקת ירושה, כמו בית צול, וזה שאלה מאוד מעניינת, ואנחנו מוצאים עוד אסמכתאות בדברי גדולי הכהנים, שיש מתוכם ללמוד מה הייתה גישתם לסוגיה מרתקת זו. אז יש חווה סיור, תשובה מאוד מעניינת בחווה סיור, והחווה סיור בסמן, סמך א', סם בשאלה מעניין. שאלה ממונית, אז צדים הסכימו להטיל גורל 12 אנשים, והיה מדובר בחלוקת ירושה. ובחות יותר הסכימו לחלוק את הירושה, אבל היה גביע כסף מאוד מיוחד, לא יודע, אולי גביע שהיה שייך אחד האדמו"רים לפני 200 שנה, לא יודע מה היה כל כך מיוחד בגביע הזה, אבל כל אחד מ-12 האחים רצה את הגביע, והם החליטו להטיל גורל. אז בסיפור של החדשור לא דיבר דווקא בירושה, לא מבואר שם בדיוק מה היה הסיפור. אבל היה מדובר ב-12 אנשים שכל אחד מהם רצה לצפוד בגבי היקר הזה. ועשו גורל. והיו שני כלים. בכלי אחד, ליצוץ השימות של כל האנשים, 12 אנשים. בכלי השני, היו 11 פתקות ריקות, ופתק אחד של מזל טוב. ולפי מה שהם הסכימו, אז אותו אדם שיוציא שהשם שלו יצא ביד ימין, והמזל טוב יצא ביד שמאל, הוא זה שיזכה בגביע, כך היה מוסכם ביניהם. והאדם השלישי, או הרביעי, או החמישי, יצא השם שלו, והמזל טוב. וכולם, לא כולם, חלקם, קלו לו הצלחה רבה. אחד מאלה שהפסידו, החליט לבדוק את שאר הפתקים. אחרי שהזוכה הלך הביתה ברוב שמחה, והוא מצא שבין שאר התקים היה עוד אחד מעט אותו. הוא ערער, אם כן, אז הגורל לא היה בסדר. הם היו ממתינים, וגם יתר אחים היו מוציאים פתק פתק, היה עוד אחד שהיה טוב היה את אותו הגביע, ומה היו עושים אז? אז זה פוסר את הגורל. יצא ככה בסיור, צריך לצל את הגורל ולהגריל שוב. כולם התקבצו שוב ביחד, עוד פעם הגרילו. אבל בפעם השנייה, כשפלוני שמח עם המחל טוב שלו, עדיין היה מי שבדק את שאר הפתקים, והתברר שבכלי כשלמד אותו, היו רק 11 פסוקים, לא היו שם 11 פסוקים. אז הוא בא לערער ואמר, אם היינו ממשיכים את הגורל עד הסוף, את האחרון בסוף, היה זכאי לומר, לא נשאר לי כלום. אז הוא רוצה לבטל את הגורל. מי שזכה במזל טוב, לא רוצה כל כך לבטל על הזכות שלו, אז הוא בא בדברים עם זה שיערער על הגורל, ואומר, בוא, במקום לעשות את זה פעם שלישית, אני אתן לך 300 שקל, ותמשוך את העירור שלך, והשאלה באה לפני החבש יור. החבש יור פסק, הוא לא יכול לבטל. אם הגורל פסול, הגורל פסול, ואין לו שום תוקף. והנימוק של החבש יור, שאם הגורל איננה כתקנה, אי אפשר לראות בה השגחה כל יום. ולמדנו מדבר החבש יור, שהגורל זה לא כלי פרקטי. גורל זה באמת משהו מעין נבואה. אז אף על פי שבטלה הנבואה לפני 2,000 שנה, וחזל אמרו, גם אחרי שבטלה הנבואה עדיין היו משתמשים בבת קול. כנראה, אחרי שבטלה בת קול, עדיין היו משתמשים בגורל. וחד השור רואה בגורל, משהו מוסי, משהו אלוקי, משהו שמבטא השפוך על יום, ולכן הוא אומר, אני יש פסול בגורל, לא יועילו ההסכמים, לא יועילו הוויתורים, אם הגורל איננו קשר, אז אין בו תוקף כלל. אם יש בו חסר, הוא פסול, ואי אפשר לתמוך על הכלל. ולכן פסק חבשיור, לא יועיל כלום. יצטרכו לקחת, להאמין ועדה מיוחדת, שיודעת שיעשה כמו שצריך, ויטילו גורלות פעם שלישית, זה ההכלל של החבשיור. ולמדנו מדבריו, שגם הוא רואה בגורל משהו שהוא מעין השגחה עליונה, ולא דבר פרקטי בו. שאלה שנשאלת, האם לגורל יש תוקף רק בדיני ממונות או גם בשאר תחומים בהלכה? משום שראינו מחלוקת. יש מי שאומר, זה שיטת השבש יעקב בן עתיבות, שכל תוקף הגורל זה רק בחלוקה בלבד. וכל מה שלמד למחלוק הזה אפסור, זה חלוקת נחלה, אבל לא בפתיחת חלונות, ולא בסדר קדימה, ולא בשום דבר אחר. חזוניש ורבים אחרים סבורים, לא, גורל יש בו תוקף גם בסוגיות אחרות, כמו חמישות, מי יקבל את הגביע. אבל כל המקורות שהבאנו עד לרגע זה, כולם בדיני ממונות. חלוקה, קדימה, מי זוכה ומי לא זוכה, אבל כל המקורות הם בדיני ממונות. האם גורל יש לו תוקף גם בדיני נפשות? אז כל אחד זוכר גורל מאוד מפורסם, בתקופת הנביאים, ולא חלוקת ארץ ישראל. כל אחד זוכר את יונה בן אמיתי, הנביא שבורח מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אי אפשר לגורל. למה הם יצאו את שמיים שמעתו, והציעו שאויל די נקו, כפי שאומר דוד המלך בפרקוף למתת בספר תהילים, ויונה בן אמיתי בורח, ואין קבוצה של נוכרים, ונרדם לו בספינה, וסערה נחשול שבים, וסערה מאיימת להטריף את הספינה ולהוריד אותה למצולות. וכל יושבי הספירה מתפללים איש איש לאלוהיו, והנובי יוינו אומר, בשלי הסער הזה תפילו תפי הימה. ואנשים לא רצו, התפחדו, פחדו מלוטים, מזרוק אדם בלב ים, הוסיפו להתפולל, והים לא נח מזעפו, אז תפילו גורלות, הגורל נפל יוינה והפיל אותו לים, ואז הסיפור של הלוויתן, הדג הגדול שברא אותו, בהמשך כל אחד מכיר ממפי יוינה. אבל ספר חסידים תוך פרש עין תס כותב שכך אפשר ללמוד לדור ישראלום. יורדי ים שעמד עליהם נחשול, ואנחנו לא יודעים משלמי הסער הזה מטילים גורל שלוש פעמים, זה חידוש של חסידים, לא פעם אחת אלא שלוש פעמים מטילים גורל, ואם נחר שלוש גורלות, הגורל נופל על אדם אחד, מטילים אותו לים, וזה חידוש עצום, ובימי נפשות סומכים על גורלות. אבל ספר חסידים יכול לטעון לזכותו, אם אדמו בבבאסר לומד את מחלוק את היתסוע, למה אני לא יכול ללמוד מיועין הנבי? גם זה, ספר הקודש, כך מפורש בספר חסידים. אבל רבים האחרונים שכבר שמו לב בתמאים שספר תהילים סופר את דברי עצמו, כי במקום אחר, בסימן תוף שין עין בספר תהילים, שם הוא כותב בני אודום שבספינה, והיה רוח זרה אין רשאים להפיל גורלות, שאם יפול על אחד מהם צריך להפיל אוריים. אין זה לעשות כאשר עושה ליואנה בן אמיתי, אי אפשר ללמוד מיואנה בן אמיתי, כך הוא כותב בתוף שין א', אבל בתוף רשאים תת באותו ספר, וזה לא כל כך רחוק, תוף רשאים תת מתפקשים, 130 פעיפים, תוף רשאים תת, אז לפחות 22 סעיפים, תוף שין א', והוא סותר את דבריו. אז יש מרחו עינם, וזה מאוד מאוד מתיישב כאשר אנחנו לומדים בדיגות את שני הקטעים בספר תפילים. תוף שין א', הוא מדבר על שערה, שערה טבעית. בני אדם שבספינה, והיה רוח שרה, אין רשאים להפיל גורלות ולהפיל אחד מהם יהיה. תוף ריש עין תת, הוא מדייק בלשונו, ושם הוא כותב, בני אדם שעוברים בים, ועמדה עליהם רוח שרה לשבר את הספינה ולהטביע בים, ושאר הספינות עוברות בשלום. זה לא כתוב בספינה. שאר הספינות עוברות בשלום. בידוע שיש בספינה מי שחייב רשאים לתת.
כל הלשון.
גורלות. אז הוא מבחין בין שני מצבים. שערה טבעית, גורלו לבד. אי אפשר להפיל גורלות, בדין הנפושס ולזוק אדם לים. אבל כאשר רואים בעליל, זה לא מצב טבעי, זה מה שניסי, למעלה מדרך הטבע. כל שער הספינות, מימין, משמאל, עוברות בשלום, ושערה נפלה רק על הספינה הזו, רואים בעליל שיש מישהו מיושבי הספינה שעליו רובצת מידת הדין, ולכן עליהם להפיל גורלות שלוש פעמים כדי להציל את יושבי הספינה. כך נראה מתוך התבוננות בשני הספינים אלה שבספינה הספינים, וכך מאוד מתיישב על הלב. רשי, כסיפור של יונה בנובי יונה, רשי כותב, לכו ונפילו גורלות. אמרו יושבי הספינה, רואים היו ששאר הספינה זרוכם בים בשלום, ורק שלהם משתברת. אז רשי מפרש את זה, היה הטיפול של יונה בן אמיתי. ולכן, דום ידעותם, גם מקודם ראינו, יש מנפונים שאומרים, תראיתו את דום ידעות את הסוף. אז רשי מפרש בטיפול של יונה, כל שאר הספינות, נעשו בשלום ובשלווה, ורק ספינה שלהם עמדה להישבר, ולכן הם ידעו שזה מן השמיים. יתרה בזו למדנו בפרק את גלבליאז בפרק י' וזה מאוד מעניין, ושם הסיפור מסוכר בנקות. ובפרק את גלבליאז אנחנו עומדים, שיושבי הספינה הקריונה היו צדיקים גדולים ויראי אלוקים. הם שישלו את יונה בחבל לתוך הים, והים נח. הלו אותו בחזרה לספינה, כי לא רצו להדביע אותו. ורגע שהביא אותו בחזרה לספינה, עוד פעם שערה, שלוש פעמים, אחרי שפילו גורלות, הורידו אותו שוב לים, והים נח, ניסו שוב להגניב אותו חזרה לספינה, ועוד פעם, הים שער. ושלוש נסמנות, ושלוש גורלות, אמרו, הלו דובו, ואז התחילו אותו לים, והים נחנו את הרחוק. אז לפי הפרק הדר בלייזה הם עשו כמה וכמה ניסיונות עד שראו בעליל שמן השמיים עליו יצא הכסף, וזה מיישב את שתי התאים שיש בספר חסידים של אחורה עושים אלה תאלה. אבל ספר חסידים הוא הראשון שלומד שהגורל יש בו תוקף ורלוונטיות גם בדין הנפושס ולא רק בדין המומנס. עכשיו אנחנו מרחיבים את היריעה לסוגיה מרתקת ביורד עשר מקוק נון זין. ביורד עשר מקוק נון זין אנחנו עומדים, מה שאנחנו עומדים בירושלמי, פרק חס של מסכת תמימות. אז בהתבסס על המשנה בירושלמי יש סוגיה של עשרה בני אדם, סייה של בני אדם יצר, שגויים תוקפים אותם במדבר, ואומרים, תנו לנו אדם אחד ונהרוג אותו, אם לא, נהרוג את כולכם. לא מוציאים אדם. אם יש אדם אחד שהם מבקשים דווקא את ראשו, מחלוקת את יוחנן וריש לקיש. לא נרחיב בסוגיה הזו, כי כמדומני שעסקנו בה בעבר. הדין הוא לא נותנים אדם. פסחי תשובה, פס קוטן יוד גמו, נביא מאחרינם, שמותר להם להטיל גורל, ולהוציא לנושאים הרוצים את מי שהגורל נפל עליו. ולמדו זאת נושא כחסידם, כמו נחשו שבים, ועומד להדביע את הספינה. אני חושב שיש מקום גדול לחלק בין סכנה טבעית, ואיום של בני אדם. מסייפה מינכוס אושו, אמונה ובתוכן. לא זוכר איזה דף, לא זוכר איזה מאמר, אבל הספר הזה מחולק למאמרים. קראתי והבאתי מקורות, שלמרות שיש השגחה פרטית בעולם, אבל בין בחירה מסוכן יותר מאשר שמיים ומכשולים של יום ובעלי החיים. בהיותו בן בחירה, יש לו יותר יכולת להזיק לאחרים מאשר איתני הטבע, כוחות הטבע. פלפלתי בדברים, ולא נכנס לדקויות עכשיו לסוגיות של אמונה וביטחון. אני רק אומר, יש מקום לחלק, שגם הם סומכים על גורל, כאשר יש שערה בלוויין. ורואים בעליל שהשערה הזו, הנה נצלתי את כל שער הספינות, נוסעות להם לשקט, רק עלים ונפלה השערה, אז הוא עם השמיים, ואז יש מקום לגורל. אבל כשרוצחים, תוקפים קבוצה של יהודים, אין מקום להטיל גורל כדי להחליט מי לחיים ומי למורת. רק קדוש ברוך הוא מחליט החלטות מעין אלה. אז החזון איש באמת חולק על הפסחי תשובה, יורד סנטט עוד תסבוב, החזון איש אומר, נובי ישמי, יוינו היה נובי, יוינו אומר בשלי השער הזה, ולכן החזון איש אומר מטעם אחר, אין ללמוד מיוינו, ולפי החזון איש, גם בסערה שבים אין ללמוד מנובי, כי אי אפשר ללמוד מנובי, שהוא כך קיבל נביא הגבורה. אבל החזון יש מאידך גיסא סביר, שם אחד מהם מתנדב, או כולם מסכימים להטיל גורל, אז רשאים הם להטיל גורל, אם זה נעשה בהסכמה. כי בהסכמה מותר לכל אחד מהם, אם הוא יוצא להתנדב, למות כדי להציל את ספר. זה תחילו של הסכמה, שלא מונית הדבשית. אבל החזון יש סביר. אם אחד רוצה למות כדי להציל את הרבים, זכות בידו. ואולי אפילו מידעתם. לא רוצה את היחיד כי מי חוזית. אבל באותו סיפור של קבוצה של בני אדם, הרוצים אומרים, לא תתנו אחד מהרוב את כולם. אחד מהם רשאי למסור את נפשו כדי להציל את חבריו. ואם הוא רשאי למסור את נפשו כדי להציל את חבריו, למה שלא יהיו רשאי, נסכים ביניהם להציל גורל. ומי שהגורל יכול עליו, הוא זה מתוך הסכמה שיוצא למותו, הם מושעים, אבל אין בידם לכפות את חבריהם על שיטת הגורל בדיני נפשות, כי אי אפשר ללמוד לדברי הנביאים כך כותב. איפה עוד בהלכה אנחנו מוצאים גורלות? אז קודם כל בזמן שבית המקדש קיים, היו מכירים גורלות ועושים פייס בכל מוקר. מתונס הדשן, תומש של שחר ובין הארבעים, היו מטילים גורלות. אז פלפלנו, מה לומדים החלוק את הארץ ישראל? פלפלנו, מה אפשר ללמוד מיונה הנביא? האם אפשר ללמוד לדורות עולם? בעניינים אחרים, להטיל גורלות כמו שעשו בבית המקדש. זו שאלה מעניינת ונביא לכמה מקורות. כמה פעמים בעבר, וזה אחד השיעורים שאמרתי כשהייתי ממש ממש צעיר מעצם לפני 40 שנה, שניים שהיו מהרחים בדרך, ויש ביניהם לא פתאום שמיים אלא כזי עצמו. מה הם אמורים לעשות? אז הולכים רב ותלמידו, ודווקא לתלמיד יש כזי עצמו, ולא לרב. אז יש שיטה אולי שונה מכל השעה שסביב שלנו. ולבידי פשיטה לי שהתלמיד רשאי לתת את המחל לרבו. כך הייתי מתפנים, כך מעבד. יש לך כזי את מהצלחה. רוב הכהנים שדנו בשאלה הזו אמרו, הייתי פשוט יש לך לבטל מצווה. אני אומר, למה לא? אני יותר מאוד מקיים. כי בסופו של דבר רק אחד יקיים את המצווה. אז מה זה משנה אם אני יודעת? הקודש ברוך הוא בסופו של דבר מקבל רק מצווה אחת. אז מה חטא יש בידי אם אני נותן לו את המצווה? אבל זה שלך. כן, עכשיו זה שלי ולא שלו. אבל עוד רגע תמיד לך, זה יהיה שלו ולא שלי. מה לא רגע שלי? אני מסבור שאין שום עבירה בביטול מצווה על מנת שמישהו אחרי יקיים את אותה מצווה. כי בסופו של דבר, מה עבירה יש לך? מה עבירה יש לך? אני אומר את זה, אבל הוא מקיים. אבל אני מחויב והוא פתור. בעוד רגע הוא יהיה מחויב, אני יהיה פתור. מה זה משנה? אז אני לא רואה בזה סתם שאלה פשיטה לי. הייתי מצפה, מתלמיד ורבי, תחשבו בנפשותיכם, אתם זוכים לרבות את הבעל שם טוב, ונצטעתם במדבר, ויש כתאי שחד שמצא, ירא לדעת שם שם טוב, לא אותו מצא, את הבית שלו, היה של שמש, הוא שיוכל, וזה יש מה טוב, אני רואה שלא כולם שכנעים, אז תחשבו על הגרוף, ואחד מותר מדעת, לא יודע מי למה, אבל ודאי שאני הייתי מצפה מהתלמיד, או מבן שהולך למעביד, אז יש פעם, תיתן לאבא, תיתן לרב, אבל אחרים אומרים, איזה יותר יש לו, אבל הוא מחויב. ואני אומר, זה נכון, אני מחויב והוא פתור, אבל ברגע שאני אתן את המצל שהוא מחויב, אני פתור, מה זה משנה? בסופו של דבר, רק אדם אחד יקיים את המצווה, רק אחד יזכה לעשות נחתו אחר כשבוך הוא, יש לו לעוד אמרי אסוי ולאף גם במצוות. זה הכי. גם במצוות נדרשת טובת עין וטובת לב, והם בטחות. אבל מכל מקום, שערי תשובה, שערי תשובה, הוא אח של הבי ספריים, ושערי תשובה זאת אומרת, טוב פי בי, זן בשאלה הזו, והוא מביא משל שתשוב בית יהודה, שרב יהודה היש שדם בשאלה הזו, ושהתשוב אומר שיתי לגורל, שני אנשים, יש ביניהם כזה איפנת, שיתי לגורל. ואני לא מבין מה זה יתי לגורל. הגורל רלוונטי רש כשיש שני אנשים שיש להם אותו זכות, אבל כאן, אם לפלוני יש מצב, ולאלמוני אין, למה הוא צריך להסכים לגורל? מה הצד יש לחייב אותו להוציא לתת את שלו לאחרים? אני אומר, שאם הוא הולך עם רבו, או מביא, זה הדבר הנכון לעשות, אבל לא מקויין. אבל מה המקום יש לגורל? אולי אפילו גורל כאשר לפלוני חסי זייס, ולאלמון. ולפוי רעדיק שאחד יקיים מצפה שלמה, מאשר שניים, שאחד ממנו יקיים מצפה. שתפישו במצווה, אין במצווה כלל. אז, אולי הייתי מסכים שיתילו גורל. הגורל יקבע, מי מן השניים מקבל את החצי לאמשר חברו. אבל בסיפור הקלאסי של אחד יש ולשני אין, מה מקום יש לגורל? בכל מקומות שיש גורל, זה רק אשר שני אנשים יש להם זכות שווה, ואנחנו צריכים להכריע ביניהם. בכל מקום, נתינו בשעה תשובה. אחד יש לו מצב אחד אין, אולי שיתילו גורל. איפה עוד אנחנו מוצאים גורל במצוות? בואו נברום, קוף למד בייס, מצוותים בייס. שם מדובר בקדש. יש כמה חיובים. בקהילות האשכנז נהגו שרק אדם אחד אומר קדש יוס. ובדרך כלל עשו תור, נהיו כמה חיובים. זה תהיה קצת ברנמר, זה כבר משחר, זה כבר תמין, וזה יש כמה וכמה קדש יוסים, זה היו חולקים בינינו. ומה הדין כאשר יש לא מספיק תפילות, לא מספיק קדשים? יש יותר חיוב למה שהקדשים שיש במגנברום, אפילו גורל. במגנברום מסופק בכמה ספקות מעניינים. שני אנשים יש להם חיוב. אחד אומר, אני צריך לעזוב את איים אחר, אני לא תקרוא כל התפות תפילה. אתה יכול לומר את זה שמחה. אני למשל לא אהיה פה, תן לי למה קדש היום בלילה. האם חבר רוצה להתמעסיק? מחלוק את מוגן אברום בשער אחרים, במיעוד צדוק. מוגן אברום אומר, למה לא? אז יש לנו חלוקה, מה המקום יש לגויר? הוא יקבל בלילה, הוא לא יהיה מחר בבוקר, אתה תקבל מחר בבוקר. אחרים טוענים לו. השני יכול לטעון, נטיל גורל על היום ולילה. אולי יעלה בידי לומר כמה אין צד, יש לזכותי. הוא יכול לומר, גורל זה גורל, נטיל גורל היום ולילה. אולי אני אזכה ביום ולילה, פתם אחר ולאו היא לא תהיה כאן, אז אני אגיד שני כדי שם, זכותו לטעון כך. אני חושב שמסתר את הדבר המוגן הרום. בפרט אם הגול נועד לפתור דילמות, כאן אין לנו דילמה. שני אנשים. למה שלא יאמר את זה קדש ברלילה? זה קדש ביום. למה נחתור למצב שמאפשר לפלונית לקבל פעמיים קדש ולנמונית, אפילו לא פעם אחת? לכן אני חושב ודאי מסתר בבחייה הגבנה, שלא עושים גורל, כי החלוטה הגיונית והחלוטה פשוטה והחלוטה מתבקשת מעצמה. עוד דיון שיש במוגן הרום, דומה לסיפור של החדשו שסיפרתי על הגביע הכסף. כאילו גורל. אבל הבעיה ששניים מתוך חמשת החיובים יש להם אותו שם. ולכן שניים יצא שם, אבל ישניים הם אותו שם. צריך לעשות גורל חדש. מוטי א' ומוטי ב'. יוסף בן שמן. לכתוב סימן אחר. אומר מוגן הרום, לחיירה, השלושה שלו עלו בגורל, הם מחוץ לתמונה. ומייתה צריך להגריל רק בין השניים של אותו שם. מוגן הרום אומר, לא, לא. כי הגורל היה פסור מעיקרו. משום שלא היה בידי הגורל להחליט מי משני האנשים עם אותו שם, ולכן מכיוון שגורל פסול, אז גם שלושת האלה שניתחו, זכותם לכנס לגורל השם. וצריך עוד פעם להגיד בין חמישתם, ולא רק בין שני אלה ששמם עלה בגורל. כך כותב המורן רום, הוא מוכיח ממשנה ביומה, שפעם היו רצים ועולים בכבש, כדי לזכות לקרבת קורבן אטומית בבוקר, ודחפו זה את זה עד שתקנו לעשות גורלות. אבל לפני שתקנו שחייבים לעשות גורלות, אז היו רצים, שניים עלו והגיעו ביחד, תוך דל אדמס, אמרו חכמים שהם יהודים, והם עושים גורל בין חמשתם. למה בין חמשתם? למה לא רק בין שני אלה שקידמו את חבריהם והם הגיעו בבת אחד? לא. כי אם צריך עוד פעם להגריל, אז כולם נכנסים לגורל. בכל מקום עסקנו בכמה וכמה חקרי הלכות מעניינות, וכולם קשורים לסוגיה של תוקף הגורלות, שאחד ממקורות הסוגיה זה בפרשת השבוע בחליפה קנימה. אני חושב שכמעט בכל שנה בפרשת פנחס, אני חוזר על אותם הדברים משום שהם חשובים בעיניי. פנחס בן אלעזר, הכהן הישיב את חמו שמר בני ישראל בתחנת הסכנות ובסריכם ולא חיליתי את בני ישראל בקינוס, ולכן בדין הוא שיתור ספרו והנה נמי סמר יתביץ משולם. ולדורות עולם אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא רחמונו אי צלם כנעוס בפנחס בנו. וכנס פנחס היא אחד השיאים של ימי אבויסטיינו, מה היה כל כך חשוב בכנס פנחס. לנדם פייבייס כתוב בגמור, שכאשר פנחס בא לתן לכנס השם שלו, הפיקשו מלאכי השורף לדחפו. מלאכי עליון באו לדחוף אותו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו לו, קנאי בן קנאי הוא, מי שפתם הוא בן מי שפתם. ומה הכפל הלשוני? ולמה המלוכים רצו לדחוף? למה? הוא בא לתלה כנס השם צבוי. שאלה נוספת שהיא הגדולה מכולם. פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן. הגמרא אומרת בסנהדרין, ורש"י מביא את זה למקום. לפי שהיו השבטים מבעזים לאשתו. השבטים היו אומרים, הראיתם בן פוטי זה שפתאום אבי אמו הגולם לבית ישראל, ורק נשיא שבט בישראל. לפי חוק בו הפוסט הביא.